קודם כל אני רוצה להביא אולי עוד דוגמה אחת ולסיים את החלק העיקרי של הדיון הזה בקריאה או לימוד אקדמי מול הלימוד המסורתי. בהקשר של ביקורת המקרא, אז התפיסות המקובלות בין חוקרים כידוע זה שהמקרא זאת הרכבה, השערת התעודות מה שנקרא, זאת הרכבה של ארבע תעודות שונות ושזירה שלהם באיזושהי צורה די מורכבת, זה לא אחד ליד השני אלא אחד בתוך השני בצורה כזו או אחרת. עכשיו מה מוביל למסקנה הזאת? בעיקר שיקולים של כפילויות וסתירות. זאת אומרת, יש פרשיות שונות בתורה שיש להן תוכן דומה או חופף, אז א' יש בעיה למה זה צריך להופיע פעמיים, כפילויות. וב' ברוב המקרים, לפעמים זה באלמנטים מרכזיים, לפעמים פחות, אבל ברוב המקרים יש גם הבדל בין הפרשיות. למשל, הבדל העיקרי שממנו יצא בעצם כל המיון הזה של התעודות, זה עכשיו פשוט קצת הכנסתי לעניין, אני לא מתמצא בזה כל כך, לא עסקתי בזה כמעט, עכשיו כתבתי איזה משהו, אז קצת יותר מקיף שם. השימוש בשמות השם, יש פרשיות שמופיע שם י' ק' ו' ק', יש פרשיות שמופיע שם אלוקים. והטענה היא שבעצם זה אומר ש... יש פה איזשהו מימד שונה, איזשהו אופי שונה של שתי הפרשיות האלה, למרות שהן בעצם אומרות אותו דבר. אגב, פרשיות, גם פרשיות סיפוריות, זאת אומרת דברים שקרו אירועים, וגם פרשיות של מצוות. גם מצוות חוזרות במקומות מקבילים. מה?
קודק.
חלקים בתורה שהם מצווה, זה לא בדיוק קודק, זה לא בנוי כמו קודק, אבל החלקים בתורה שהם חלקים ההלכתיים, גם הם יש בהם כפילויות וסתירות. ואז בעצם התחילה להתפתח עד היום תפיסה שאומרת שלמעשה מדובר פה באיזושהי שזירה, כמו שאמרתי קודם, של כמה תעודות שכל אחד מהם בעצם מתארת את האירועים ואת המצוות מתוך נקודת המבט שלה, בשפה שלה, מסורות שאולי נכתבו על ידי אנשים אחרים בתקופות אחרות, ואיכשהו בתקופת עזרא הסופר מקובל לחשוב שזה מה שקרה, הוא בעצם ערך את המקרא כמו שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, הוא הרכיב את ארבעת התעודות האלה באיזשהו אופן שזה המקרא שאנחנו מכירים. אני מדבר בעיקר על התורה, למרות שזה גם פולש לנח. זאת אומרת, החלקים הראשונים של הנח הם חלק בלתי נפרד מהתעודות של התורה, רק באיזשהו שלב החליטו לחתוך את זה כשמשה נפטר. אתה צף לכניסה לארץ, זה מה שנקרא תורה, ומעבר לזה ישאירו את זה כספרי נח. אבל הטענה שזה בעצם תעודות שגם ממשיכות הלאה לתוך הכניסה לארץ, מבחינה היסטורית. נגיד ברמה הנורמטיבית, אז מצוות שניתנו מפי משה, יש להם מעמד של מצוות מן התורה, מצוות דאורייתא. לכן די ברור שההחלטה היא ברורה, למה חותכים את זה בימי מותו של משה. טוב, אז על פניו זה באמת מסקנה סבירה ומתבקשת. זאת אומרת, אם הייתי קורא טקסט כזה, אגב, זה די מתוחכם, זה שם עבודה בלשית מאוד מעניינת. אפשר להתווכח על הרבה חלקים ממנו, ויש גם ויכוחים גם בתוך העולם המחקרי, אבל עדיין זה בסך הכל סוג של פאזל. כלומר, כשמסתכלים על זה, אנחנו התרגלנו לזה בגיל מוקדם מדי, איינשטיין פעם אמר שמה שמייחד אותו זה שהוא יתבגר מאוחר. אז אנחנו בדרך כלל אנשים רגילים, אז מפנימים את מושגי הזמן והמקום בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, רגע, משהו כזה. ואז אתה עוד לא עם חשיבה ביקורתית, אתה רגיל לזה. כן, אז עם זה אתה נשאר, אתה הכל בסדר, הכל ברור, הכל מובן. הוא אומר, הוא התבגר מאוחר, הוא הפנים את זה בגיל 16.
רבי דיבור אמר שמה שורס את היכולת שלנו להבין את התנ"ך זה הגננת.
כן, בדיוק. אז זה אותו רעיון, זאת אומרת, יש דברים
שם... שמעתי את זה משמו של איזה שכן שהיה חסיד גור, שהרב אומר שמה שהורס את היכולת שלנו ללמוד תנ"ך, תורה כמו שצריך, זה הגננת.
זה המילה דומה שאומרת שאנחנו לומדים תנ"ך כמו הגננת. זאת אומרת, שזה צורת הלימוד שלנו עד הסוף. שזה גם הורס, זה כבר אמירה שיפוטית, אבל קודם כל זה התיאור העובדתי הזה שהוא במקרים רבים נכון. במיוחד, נגיד, עד כמה השנים האחרונות שהתעורר לימוד התנ"ך, כן, סביב הגוש וכל התחייה הזאת, הרנסנס התנ"כי הזה, היום בכלל יש את המבצע הזה של בני לאו עם 929, אבל עד אז מי למד תנ"ך? זאת אומרת, פגשת את זה פעם אחרונה בגן לדעתי. זאת אומרת, מי למד תנ"ך? אתה, אתה שומע את זה בבית כנסת, פרשת השבוע, וזה הכל, נגמרה, מה לה, אני מתעסק עם תנ"ך. בכל אופן, אז הטענה שאנחנו קצת ככה, ליבנו גס בבעיות האלה, כי אנחנו רגילים לטקסט הזה מגיל מאוד צעיר. אבל תחשבו על מישהו שפוגש את הטקסט הזה לראשונה, אין לו מושג מאיפה הוא בא הטקסט הזה, הוא רואה ספר. עכשיו הוא קורא אותו כבר בזמן שהוא כבר עומד בדעתו, בין 20, 25, 30, 40, לא משנה, כבר בן אדם מבוגר, כבר יש לו יכולת לנתח את הטקסט, לחשוב עליו, להבין מה משמעותו. הטקסט מאוד מוזר, מאוד מוזר, מלא כפילויות וסתירות, ניסוחים מאוד לא ברורים, לא חד משמעיים, עכשיו לפעמים זה גם... אולי בעיה של שפה, יכול להיות שבאותה תקופה השפה הזאת הייתה מאוד ברורה, ואנחנו בעברית שלנו, אפילו לא בעברית, אבל בלשון היותר מודרנית.
למה אתה משווה שאתה אומר שזה מוזר? ספר בנימינו שנערך ב...
לא, כשאני קורא את התורה, לכן אני אומר.
אין לנו אלטרנטיבות מלפנות את 3,000 שנה.
להפך.
אולי ככה היה... ככה נוצרו יצירות תפקודיות.
אז זה עוד יותר מוזר, אז למה אני מרגיש שזה מוזר? להפך, אני הרי גדלתי לתוך זה, זה הדבר היחידי שאני מכיר, אין לי משהו להשוות אליו. ובכל זאת כל אחד מהם אני מרגיש שיש שם דברים מוזרים. זה אומר שיש שם משהו מוזר גם ברמה האובייקטיבית, זאת אומרת, זה לא... להפך, לפעמים הייתי מרגיש שבגלל שיש לנו למה להשוות, כמו העברית המודרנית, כן? ואז אני אומר, זה לא מתאים, זה לא תמיד מסתדר עם העברית המודרנית. אז שם אני אומר, בסדר, זה יכול להיות סתם, כי אנחנו מוטים לעברית המודרנית. אבל אני חושב שכל אחד מרגיש את זה גם בלי קשר לעברית המודרנית, כי אני לא מדבר רק על המילים, או רק על... גם בסטנדרטים הלשוניים של התנ"ך עצמו יש חריגות בתנ"ך. זאת אומרת, אני חושב, באמת, גם עריכה, לא רק לשון. כל מיני... הכפילויות והסתירות זה דוגמה שהיא אובייקטיבית, זה לא קשור ללשון. זה משהו מוזר. זאת אומרת, הסדר מתערבב, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז אחרי זה באים חז"ל, דורשים את זה, והכל אנחנו כבר גדלנו על זה. אבל תחשבו על זה שמישהו פוגש את הטקסט הזה פעם ראשונה, הוא נורא מוזר. כשאתה שואל את עצמך ככה במבט רענן, לא במבט שבוי כזה מגיל אפס, אלא אתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה הטקסט הזה אומר. זה זועק, אני חושב, במובן מסוים, איזשהו פתרון כזה, פתרון המחקרי, שיש פה איזשהו שילוב של כמה תעודות מקוריות, וזה פתרון חידה לא פשוט לנסות ולשחזר. את התעודות האלה, איזה חלקים שייכים לאיזה תעודה, לנסות ולבנות באופן רציף כל אחת מהתעודות לחוד, זאת אומרת ללכת אחורה את העריכה. לקחת את הטקסט הארוך ולהוציא, לנסות להוציא ממנו מה היו התעודות שמהן הוא נערך. אז על זה עבדו ועדיין יש קצת ויכוחים ועובדים וכו', אבל זה בעצם עיקרה של השארת התעודות, ואחרי זה גם מנסים לבדוק מתי ומאיזה זווית, ודרך איזה זווית גם מתי התחברה כל תעודה. כאן זה הרבה יותר חלש בעיניי, עוד פעם, אני לא מומחה גדול, אבל קראתי פחות או יותר מה ש... אם אני מבין נכון, זה מה שאומרים בתחום הזה. זה הרבה יותר חלש. זאת אומרת, יש איזושהי נקודת מבט כהנית, אז מנסים להסביר שזה איזושהי תקופה של המקדש וכו', בית ראשון אולי, כי זאת נקודת המבט הכהנית כשעבדו במקדש. טוב, יכולתי להגיד גם 100,000 הצעות אחרות. זה חלש בעיניי. אבל עוד פעם, ברגע שאנחנו מגיעים למסקנה שיש ארבע תעודות, מתעוררת השאלה ההיסטורית, מאיפה הם באו? מי כתב את זה? מתי זה נוצר? איזה נקודת מבט? ואז אני חושב שרק מסקנה ממש מתבקשת. זה באמת, עוד פעם, יכול להיות שהם מפוספסים, כי באמת קשה לדעת. אבל זה המיטב שאפשר לעשות, לנסות ולשאר מתי ועל ידי מי נערכה כל תעודה כזאת. ומי כמובן בסוף שילב את הכל ויצר את המקרא כפי שהוא מוכר לנו היום. זה פחות או יותר המהלך הזה של התעודות. עכשיו, כמובן המהלך הזה מעמיד בסימן שאלה לא פשוט את התפיסה המסורתית. התפיסה המסורתית אומרת שהתורה כולה נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא, ניתנה מסיני, כולה קדומה, עברה במסורת, לא נערכה על ידי בני אדם, כמובן לא נכתבה על ידי בני אדם, ודאי שלא. אנחנו דורשים הרי קוצים ותגים של אותיות וו יתירה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ושזה אות מיותרת, או מילה לא לגמרי במקום, משהו כזה, מיד נתלים בזה תילי תילים של הלכות, וההנחה שעומדת ברקע הדברים זה שיש פה איזשהו טקסט שהוא אחדותי אמור להיות, ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא, כולו קדום מהר סיני, ויש מסורת שמקפידה לא לשנות אות ומילה ולהעתיק את זה במדויק וכו' וכו'. כן, אז שההסתכלויות האלה באמת הסתכלויות שעומדות זו מול זו, פה ההסתכלות המסורתית מול ההסתכלות האקדמית נדמה לי מגיעות למסקנות מאוד שונות זו מזו, מאוד חד משמעות. מה הנקודה שמבחינה ביניהם? למה מגיעים למסקנות שלו? ברור שיש פה הבדל בנקודות המוצא, וזה לא הבדל מקרי. שני אנשים ניגשים לטקסט, בסדר, פרשנויות שונות, כל אחד מציע פרשנות משלו, אבל זה בסדר. לא נראה לי שנכון לראות את זה כך. ברור שלולי נקודת המוצא היה מתבקש להגיד את מה שאנשי ביקורת המקרא אומרים. אם אני שואל רק את הטקסט עצמו, אם דיברנו על הגישות ההרמנויטיות, אני מסתכל על הטקסט עצמו, מה הוא אומר? לא יודע שום דבר מעבר לו. מה הטקסט הזה אומר? הטקסט הזה נראה כמו איזשהו שזירה של כמה מקורות. אני חושב שזאת, עוד פעם, זה תיאוריה מתוחכמת, אבל אחרי שאמרו אותה נדמה לי שהיא מתבקשת.
מה אומרת התיאוריה על למה אסור עריכה שנראית כל כך גסה?
למה?
מה אומרת התיאוריה על מה הסיבה שאסור עריכה שנראית כל כך גסה?
הטענה הייתה, בדיוק עכשיו קראתי, יש מאמר מאוד מעניין של ברוך שוורץ. גם חוקר מקרא. והוא נותן פירוט, שם בעצם זה הדבר העיקרי שעליו התבססתי, הוא מתאר באמת את התמונה ככה בצורה די מקיפה עם העקרונות הבסיסיים. הוא בעצם טוען שהעריכה הוא גם יהודי שומר מצוות, זאת אומרת הוא מחויב לקדושה של הטקסט וכו'. הוא טוען שעזרה שערך את המקורות האלה קיבל על עצמו ולא בכדי לפי ההנחה המסורתית לא לגעת בטקסטים. אתה יכול לערוך אותם ולשבץ אותם, אבל אתה לא יכול להתערב בכתיבה. הכתיבה נעשתה ברוח הקודש, לא משנה, זה כבר הנחות כמובן שהן מסורתיות, הוא לא חייב לכתוב את זה כחוקר, אבל אני מניח שזה מה שעומד ברקע הדברים, ולכן אתה לא יכול לגעת בטקסט. מה שאתה יכול זה רק לארגן את זה באיזשהו אופן שזה ישתלב לצמה אחת, כן, כל החוטים האלה, הביחד.
התעודות שעליהן הוא מסתמך זה מעשה ידי אדם.
מעשה ידי אדם, אבל אולי ברוח הקודש, יש להם איזושהי קדושה, הם התקדשו, הוא לא נכנס שם, כי זה מאמר מחקרי, אז אני לא יודע, אבל אני מניח שהוא כיהודי מחויב, מניח, ועוד פעם, לא רק הוא, הוא אומר שזו התפיסה כנראה מקובלת, בלי קשר להנחת נקודת המוצא, שבאמת עזרא לא נגע בפסוקים עצמם. זה לא פסוקים שעזרא כתב. עזרא גזר, חיבר והדביק, כשגם המחברים המקוריים בעצם זה אלה שערכו את כל אחת, שנייה אחת, אלה שערכו את כל אחת מהתעודות לחוד, כנראה עשו משהו שהוא לא טבעי, זאת אומרת, זה לא סתם חיבור של בן אדם שהוא כתב אותו וזהו, אלא יש פה כן משהו שמחויב לדבר השם, לא יודע, רוח הקודש, זה כמובן לא ידידו הרבה חוקרי מקרא, אבל אני אומר, בתיאור שהוא מציע שם, יש פה זהירות רבה מהנגיעה בטקסט, עם כל התמונה קצת מרתיעה אולי לעין מסורתית, עדיין נראה שהוא טוען שזה גם התמונה המקובלת בעולם המחקרי. זאת אומרת, הוא מייצב שם את העולם המחקרי לגמרי. הוא אומר להפך, שימו לב עד כמה העולם המחקרי לא מרחיק לכת, הוא אומר שזו הגישה המקובלת, הוא לא מציג הצעה משלו. הוא מתאר שם את הגישה המקובלת. הוא אומר ששימו לב עד כמה גם העולם המחקרי מבין שהיה פה משהו, השארת התעודות לא באמת נותנת מענה. כי אם בן אדם היה מרשה לעצמו לעשות מה שהוא מבין בטקסט הזה, הוא לא היה יוצא כך.
שומר על החידות של שמה הזאת.
כן, למשל, הוא היה שהוא תופר את זה, מארגן את הפסוקים בהתאם. לא, זאת אומרת, יש שם אינדיקציות די ברורות, לא נגעו בפסוקים, יש חוקים די קשיחים איך עזרא שילב את הפרשיות האלה מהתעודות השונות, והוא לא ירשה לעצמו לחרוג מהחוקים האלה. במובן הזה זה דווקא אישוש מאוד מעניין לזה שאולי גם אם זה נערך מאוחר יותר ועל ידי בני אדם, יש פה משהו שלא נוגעים בו, זאת אומרת משהו שהוא כבר היה מקודש כבר אז, לא שזה התפתח בשלב מאוחר יותר.
בגמרא עצמה יש נדמה לי דעה שאומרת שהתורה ניתנה תעודות תעודות לגבי 40 שנה.
פרשיות, פרשיות.
פרשיות, פרשיות. פרשיות, פרשיות. זאת אומרת...
כן, יש לזה אינדיקציות בחז"ל גם כן.
זה לא מופרך
נקודות מסוימות.
סוגיית הסדר של הפרשיות, באופן שבו נכון להצדיק אותם אחת אחרי
השנייה. ספר דברים, כבר אמרו שמשה רבנו כתב, להבדיל מארבעת החומשים הראשונים. אז מפי השם, ועוד פעם, יש כל מיני הסברים למה זה גם כן אלוקיות, אבל יש הבדל, אפילו הכללים שבהם אנחנו עוסקים, דרשינם סמוכים. רבי יהודה לא דורש סמוכים בספר דברים. בארבעת החומשים הראשונים, כן. זאת אומרת, יש שיטות שונות לטפל בטקסט בין החומש האחרון לארבעת החומשים הראשונים. מבחינתנו, כל החמישה חומשים זה, זה טקסט אחד, זה חיבור אחדותי אמור להיות. יש כמה אינדיקציות בחז"ל, הם לא מגיעים כמובן לרמת המהפכנות נגיד של שעת התעודות של היום, אבל כן, הם היו פחות זהירים נקרא לזה, או שמרניים מאיתנו, וגם הפרשנים הראשונים.
זה אנחנו מופיע כמה פעמים בביטוי תורת משה. יהושע, שימרו תורת משה ויהושע, וישעיהו, אני חושב. אז בכל המקרים הללו זאת תהיה התייחסות לאוסף התעודות הזה, שעדיין לא ערוך חופשי.
שאלה מי זה נקרא תורת משה, אז יש כל מיני ויכוחים, הבנתי, בין החוקרים. עוד פעם, אני נזדון מהכל מה שקראתי עכשיו, אני לא מומחה, אבל יש לזה ויכוחים, מה נקרא תורת משה? יש לי שרוצים לומר זה ספר דברים, יש לי שרוצים לומר לא, זה כל התורה. אבל עוד פעם, מה זה כל התורה? לפי התפיסה המחקרית, הרי זה לא יכול להיות התורה, כי התורה עוד לא הייתה.
ערוכה.
כן, אבל לא הייתה ערוכה. זה לא התורה שאנחנו מכירים היום, כיוון החיבור שאנחנו קוראים לו היום התורה. זאת אומרת, בתפיסה, שימו לב עד כמה העסק הזה כל דבר בנוי על דבר. זאת אומרת, ברגע שאתה מניח שזה המצב, שאתה מפרש את הביטוי תורת משה, אתה כבר לא יכול לפרש אותו על התורה כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כי הביטוי הזה מופיע לפני שזה קרה, לפני שהטקסט הזה היה קיים. ואז אתה צריך לשאול אותו, אז מה זה תורת משה? זה ספר דברים. ספר דברים נקרא תורת משה, אז הוא כתב את זה, אז האחרים לא הוא כתב. דבר בנוי על דבר, ואתם הרבה פעמים, וזה בעיה במדעי הרוח בעיניי, זה נכון גם קצת במדעי הטבע, מדעי הרוח הוא הרבה יותר. במדעי הטבע, בדרך כלל, בן אדם יודע, בן אדם שהוא מתמצא בתחום, הוא יודע את כולו מאלף, זאת אומרת, הוא יודע את כל ההשתלשלות שלו מאלף ועד, את היסודות שלו ואת המסקנות שלו, אם זה תחום המומחיות שלך. אתה יודע את היסודות של תורת הקוונטים, ואתה יודע את היישומים או את התחום שבהם אתה, בו אתה עוסק, או תורת היחסות, או לא משנה מה. במדעי הרוח יש הרבה פעמים איזשהם יסודות שלא למדת אותם פעם, אבל כן, וליקובסקי הוא דוגמה מצוינת לזה. אתם מכירים, שמעתם את הסיפור של וליקובסקי, עמנואל וליקובסקי.
כן.
היה רופא רוסי, יהודי, יוגוסי, שהוא החליט שהתיארוך של המזרח הקדום, כל מיני אינדיקציות, חלקן ספקולטיביות, חלקן פחות, אבל שהתיארוך של המזרח הקדום צריך לזוז ב-600 שנה. את התיארוך המקובל היום, איזה אירועים קרו באיזה שנה, מבוסס על איזשהו ציר היסטורי, זה קרה בזה כך וכך לספירה, לפני הספירה, זה כך. וכן הלאה, זאת אומרת, צריך להזיז, חל איזשהו שיבוש, צריך להזיז ב-600 שנה את התיארוך ההיסטורי של המזרח הקדום. עכשיו, הטענה שלו,
חורה או קדימה?
אני לא זוכר אפילו, כי אז אני מדבר כרגע על דברים שקראתי אותם מאוד מזמן, אבל הטענה היא שהרבה מאוד דברים שהמחקר ככה לא מצליח לחבר אותם אחד לשני, תזיז 600 שנה, בום, זה נופל כמו פאזל. עכשיו, יש שם כמה טענות מעניינות, זה רואה הרבה מאוד פולמוסים, אגב, זה מרתק. אני התוודעתי לזה לראשונה, הגיע החתן שלו לארצות בבר אילן, תהיית?
היה, הוא אני יודע לא... שיש עמותה שהיא ישראלית, כן. שעסוקה...
זה הבת זה... שלו, שלומית קוגן, שולמית קוגן.
כן, זה סיפור שכבר...
עולמות פרשקשים שזה
לא,
נשמע...
לא, יותר, יותר, הוא הרצה לנו כבר אז בבר אילן, כי אני הייתי סטודנט.
את ספרי המקור באנגלית קראתי אני כסטודנט.
אוקיי.
אבל אתה מבין עכשיו, יש מהדורות עבריות מה-10-20 שנים
האחרונות. זו נוירולוג בגבעתי, היום פה אני לא יודע איפה הוא, היה עוד מוגר כבר גם אז, בא לתת לנו הרצאה על זה, והוא סיפר קצת איך שאיינשטיין היו חברים, ואיינשטיין ענה לו בסבלנות, והיה באמת איש מאוד סימפטי, והיה מוכן ככה להקשיב לו, כי היו לו גם תיאוריות קוסמולוגיות, היה לו כל מיני, הוא עשה שם סינתזה של המון דברים.
כוכב שביעי,
שמתקפות
דרך
המחוז, כל הדברים האלה, תקיעת ים סוף.
בכל אופן, מקבילים בתרבויות האינקה.
כן, 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 זה חלק מהדברים שהוא משתמש בהם. קצת כמו מרכבות האלים, אבל בצורה, זאת אומרת, לא המציא את
הרקע,
בדיוק. והוא סיפר לנו שם קצת על הרפתקאותיו של וליקובסקי, איך ששום בית הוצאה בארצות הברית לא היה מוכן להוציא את הספרים. אנשים מהאקדמיה איימו לעשות חרם על הוצאה שאת הוציא את הספרים. איך הוא טוען? אני לא יודע. ואין, הספרים לא יצאו. לא יצאו. ובאיזשהו שלב זה כן פרץ איכשהו, באנגלית זה יצא. בארץ, באותה תקופה שום ספר לא היה קיים, כשהוא ירצה בעברית. שום ספר. זאת אומרת, בארץ אי אפשר היה להוציא את הספרים האלה לאור. הספרים מרתקים, אתה יכול להתווכח, אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא.
מי ירצה בעברית? ביליקובסקי עצמו?
לא, החתן שלו.
מתי זה היה?
כשאני הייתי סטודנט בבר אילן.
אני החזקתי את הספרים של ביליקובסקי בידיים שלי.
בעברית?
באנגלית.
זה מה שאני אומר, אני מדבר על עברית. הוא תיאר היסטוריה.
לא היה בכלל.
בדיוק, זה מה שאני אומר. הוא תיאר שבארצות הברית הרבה שנים לא הסכימו לפרסם. אתה מדבר על בן אדם שדיבר עם איינשטיין. כן. עכשיו, באנגלית זה לא פורסם. עכשיו, באיזשהו שלב באנגלית זה כן יצא. כשאני שמעתי את ההרצאה כבר היו ספרים באנגלית. הוא אומר, אבל בעברית לא תצליח להוציא את זה. לא תצליח להוציא את זה, כי יש פה איזשהו מונופול, זה ארץ קטנה, יש פה מונופול, אם אתה יוצא נגד האג'נדה המקובלת, לא
יתופיע. לא, המדען הראשי שנשמע בחינם.
כן, בדיוק. רק תראו, הוא קשקשן וקטן אמנם, אבל המלחמת המחשפות, כן, רדיפת המחשפות שהייתה שם, זה באמת היה מבוכח. בכל אופן, אז הטענה היא שתסתכלו למשל על ויכוח בין ארכיאולוגים. קצת כמו הערת שוליים, הסרט, כן, הערת שוליים, אתם רואים איזה מלחמות דת הולכות שם בין אסכולות אקדמיות שונות, וזה מייחד בעיקר את מדעי הרוח. דיברנו על זה, אני חושב שהתחלתי את הסדר.
גם מדעי הטבע, בנושאים האלה של התחממות כדור הארץ.
כן. האשמות. נושאים שיש להם משלכות מעשיות, אידיאולוגיות.
אני חושב שאתה סיפר על חבר שלו, שאתה דוקטור.
כן, בדיוק. שם זה מאוד ככה, מאוד אמוציונלי, מאוד ככה. אני לפעמים מקנה בהם, עד כמה העניין המקצועי, האינטלקטואלי, הופך לאג'נדה שאתה מקדיש את חייך למלחמה, בעד ונגד. אז לפעמים זה לובש צורות מצחיקות ומרגיזות, אבל תשמעו, הם נלחמים על רעיונות, זה יפה. זאת אומרת, זה כמו הזכרתי, אני שאתה בעל תשובה הזה שאני מלווה אותו, הוא נורא מוטרד ממלחמות בין רבנים. אמרתי לו, תראה, כשלאנשים דברים חשובים, אז הם נלחמים עליהם. אפשר כתוצאה מזה להגיע לדברים אולי מכוערים ומרגיזים ומעצבנים, הכל נכון. אבל מצד שני, אני מדבר חלק לפחות מהמלחמות, הם לא מלחמות על זה שיהיה לי עוד כסף. הם מלחמות אמיתיות, ואני מאמין שהשני כופר, מזיק, לא יודע בדיוק מה. אז תשמע, תאריך אותו על זה שזה חשוב לו, הוא נלחם על מה שחשוב לו, בסדר, אני גם לא אוהב חלק לגמרי. מה
אתה תעני? אתה יצור בזה רבנן במיותך?
אז גם פה בקיצור הנקודה שאתם רואים את המלחמות בין ארכיאולוגים למשל, כן, קוראו לו הוא שגילה את המזבח בהר עיבל, זאב משהו, לא זוכר את שם, נפטר עכשיו, נפטר, נכון? אז הוא היה מוחרם באקדמיה, כי הוא העז לגלות משהו שהתנ"ך אותנטי, תקופת ההתנחלות. בקיצור, יש על זה מלחמות וזה תחומים מאוד בעייתיים, זה כמו באבולוציה דרך אגב. אי אפשר להאמין לאף אחד, כולם משקרים. באמת, מכל הצדדים. גם אנשי מדע וגם הבריאתנים, כולם שקרנים. ושכולם חייבים לקדם אג'נדה והם ממיינים את העובדות או מציגים אותן תמיד באופן כזה שיתאים לאג'נדה שלהם. כן, אז אם מחפשים על שלבים חסרים או כל דברים כאלה, תשאל שקל, מה זאת אומרת? מלא שלבים חסרים אתה יכול למצוא, שלבי ביניים, תהליך האבולוציוני. טוב, בדרך כלל כשאתה רואה את הדוגמה, אתה מבין שמדובר פה בשאלה קצת לפרשנות. אבל זה מוצב כאילו שמה, אנחנו כבר הרבה אחרי זה, אתה שואל שאלות של אתמול. והמדבריאת, אני כמובן אומרים, מה פתאום, אין שום שלב ביניים, לא מצאו את זה, יש חורים כאלה גדולים בתיאוריה. עכשיו, התמונה יותר מורכבת, וכל אחד מציג אותה באיזשהו אופן סלקטיבי שיתאים לאג'נדה שלו. צריך להיזהר מתחומים שנוגעים לאידיאולוגיה ולפרקטיקה. זה תחומים שבהם זה נורא. זאת אומרת, אם אתה לא מקדיש זמן מאוד משמעותי כדי להתמחות בעצמך בתחום הזה, אתה מנסה להיות ניזון מספרים אחרים, גם של אנשי מקצוע. אי אפשר להאמין להם. אי אפשר להאמין להם. כולם משקרים. לא כולם, אבל הרבה מהם משקרים. אתה לא יודע מי כן ומי לא. והחידה המפורסמת, גן עדן והגיהינום. אתה לא יודע מי משקר ומי לא משקר, אז כולם פסולים. אתה לא יודע אם מישהו עומד לפניך משקר או לא. ברגע שיש אחוז משמעותי של שקרנים, זה גומר את התחום. טוב, איך הגעתי לכל זה? אוקיי, אז הטענה שבעצם השארת התעודות בונה, כי התחלתי לדבר על מדעי הרוח עם וליקובסקי וכו', אז בתחום הזה של מדעי הרוח יש נגיד התיארוך המקובל. רוב החוקרים שמפרסמים היום מחקרים בתחומים האלה מניחים את התיארוך הזה. הם לא יודעים מאיפה הוא בא ומי בנה אותו ועל סמך מה הוא החליט שפרו הזה מלך בשנה זו וזו עד השנה היווהי, פחות או יותר, כי יש הרבה עמימויות ואי בהירויות, אבל פחות או יותר יש תיארוך מקובל. הוא לא חוזר אחורה כל הזמן לתיאוריה שעליה בנוי התיאור, שזו תיאוריה לא פשוטה. איך בנו את הכי ארוך, והיא בנויה על הרבה הנחות יסוד, אפשר להתווכח עליה. ובליקובסקי נייר את האבק מהתיארוך הבסיסי. הוא אומר, רגע, רגע, בוא נבדוק מחדש את התיארוך עצמו. היום אנחנו מדברים, התיארוך קיים, אתה עכשיו מנסה לשבץ עליו כל מיני אירועים ונסות להראות מה קרה, בהתאם מה. אבל מי אמר שהתיארוך נכון? את זה כמעט אף אחד לא שואל. מי ששואל את זה הוא כופר בעיקר. כופר בעיקר האקדמי, כן? ולכן זה היו כל המלחמות שם, כי הוא ניסה, לא בגלל שהוא חידש איזשהו חידוש קטן, אלא הוא ניסה להרער את כל היסודות, את התיארוכים הכי בסיסיים של התחומים האלה, ולכן בעצם נלחמו נגדו. טוב, עוד היום יש ויכוחים, זה כן נכון, זה לא נכון, לא אומר שזה דברים שהם clear cases, אבל יש אנטנות מעניינות. בכל מקרה, אז גם פה, גם בהשערת התעודות, יש כל מיני הנחות יסוד שמשוקעות בתוך המהלך האקדמי או התמונה האקדמית שנוצרת, שאנשים מקבלים אותה כדבר מובן מאליו, אבל לא בטוח שזה לא שווה בדיקה בעצמו. למשל, מה שתיארתי קודם, למשל, מתי נכתבה כל תעודה, או איפה, על ידי מי נכתבה כל תעודה. זה לפחות עוד פעם להתרשמותי, ואני צריך לדבר פה בזהירות, כי אני באמת לא, אני רחוק מלהיות מומחה, אבל ההתרשמות שלי שזה מאוד ספקולטיבי.
מה זה היה ספר התורה שיושיהו למשל קרא?
אז זו השאלה, אם בספר דברים, או לא, או כל התורה, או לא.
לא, אבל זה אחד התעודות האלה, או מה?
לפי המחקר זה לא יכול להיות כל התורה.
בדיוק.
במובן הזה זה דווקא תומך במסורת. המציאת ספר התורה שנשבת אחת הפירוחות הגדולות על התפיסה המסורתית, כי עובדה שספר התורה נעלם, איפה כל המסורת והכוזרי וכל הדברים האלה, ספר התורה נעלם, ופתאום מצאו אותו בימי יושיעה.
הרבה פעמים כותבים את זה במרכאות. כשספר התורה נמצא במרכאות.
כן, יצרו אותו אז. הייתה טענה שבעצם אז יצרו את זה. זו הייתה אחת ההשערות שהעריכה לא הייתה אצל עזרא, אלא אצל יושיעהו. אחרים אומרים שזה היה ספר דברים, ספר התורה. לא משנה, יש כל מיני השערות כאלה ואחרות, אבל אני חושב שדווקא הפרשה הזאת כן מעידה שהייתה תורה קדומה. כי עוד פעם, אם אני לוקח את התיאור ההוא, יכול להיות שהתיאור ההוא מפוברק, אז אני לא יכול לדעת. אם אני קורא את התיאור ההוא כפי שהוא, מוצאים ספר תורה, אומרים לאנשים, חבר'ה, זה ספר תורת משה, זה התורה. אז אתה קורא מתוך הטקסט שכולם הבינו שהיה משהו ונעלם מהם. ועכשיו מצאו אותו. אז נכון שמישהו יכול היה לפברק את זה ולערוך את זה בעצמו וכו', אבל עדיין זה מעיד בעקיפין לזה שהייתה איזושהי מסורת קדומה שהייתה תורה, שניתנה למשה ונעלמה מאיתנו, ואיפה היא אנחנו לא יודעים, והנה פתאום מישהו טוען שהוא מצא אותה. בסדר? זה דווקא מעיד שכן הייתה מסורת קדומה, אם זה הספר או לא זה הספר, אפשר להתבקח. טוב, לא חשוב, אני רק אומר התפיסה של התעודות בעצם לא יכולה לקבל שנמצא שם ספר תורה, כי עוד לא היה ספר תורה. אז לא שהוא נערך שם, ואם הוא נערך בימי עזרא, אז בכלל, אולי זה אחת התעודות, אולי לא יודע בדיוק. בכל אופן, יש שם אישה מקובלת שזאת אחת התעודות, אני לא זוכר זאת שעצור בבית ראשון. בכל אופן, אז כדי לחדד את העניין הזה, אני אביא, כן, דברים מפורסמים של הרב ברויר. הרב ברויר מציע איזושהי אלטרנטיבה, ועוד פעם, בלי להיכנס לשאלה, יש גם עליה, יש איתה בעיות, אבל אני רוצה להציע אותה רק כדי לראות את השוני בצורת ההסתכלות, ואיפה נכנסות הנחות היסוד. זה מחדד את זה אנשים בצורה מאוד יפה. כי הרב ברויר בעצם הציע הצעה שנשמעה על פניה מהפכנית מאוד, אבל מצד שני היא משמרת את כל התפיסה המסורתית ומאמצת את כל השערת התעודות, לפחות החלק הטקסטואלי שלה, לא החלק ההיסטורי שלה, אבל החלק הטקסטואלי שלה. בעצם ברויר הציע שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הוא היה עזרא הסופר. הוא לקח ארבע תעודות, שכל אחת מהתעודות האלה הוא עצמו חיבר, שמתארת את המצוות ואת האירועים מזווית, מנקודת מבט מסוימת, כהנית, לא רוצה אפילו יהובית, איך אתם כאן יוקבחתי השם השם, אלוקית וכל מיני, כן, לפי השמות השם שנהוגים, יש איזה שמות לתעודות האלה, וכיוון שיש ארבע צורות הסתכלות בסיסיות, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו תורה שתכיל את כל זוויות המבט האלה, כדי שנדע איך להסתכל על כל פרשייה מכל זוויות המבט. ולכן הוא בעצם עשה את כל העבודה שהמחקר שחזר כביכול היסטורית, זה בכלל לא אירוע היסטורי. קצת מזכיר את התירוצים האלה על המאובנים, כן, שיש מאובנים שבני יותר ב-6,000 שנה, אז התירוץ אמר, לא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כשבתוכו יש כבר מאובנים, ויש הכל, והוא ברא אותו לפני 6,000 שנה, 5,700 שנה. מאוד דומה אגב.
אני לא מכם מאוד דומה.
לא, אבל מי שטוען שנוצרו המאובנים האלה לא מוצא להם שום טעם הגיוני חוץ מאשר לנסות אותנו. אתגר באמונה. אחרת נפתאום
שקודם ברוך. לא, אני אגיד, יש לי גם את טעם הגיוני.
מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ישים שברי דינוזאורים?
אני אגיד לך, כי בסופו של דבר, אם אתה באמת מבין שהעולם נברא כמו שהמדע המודרני מתאר אותו, רק יותר מהר, כי אתה רוצה שזה יתאים לתיארוך המסורתי.
כן.
אז אתה אומר, בעצם התהליכים שהביאו את העולם למצב שלו היום הם התהליכים שהמדע מתאר. רק הם קרו הרבה יותר מהר, הם קרו בשישה ימים. נגיד, אם אני רוצה לשמר לגמרי את התמונה...
שישה ימים,
כן, קלנדרי.
תקפו לעידן של דינוזאור.
כן, פשוט רץ מהר, יש קשר, רוצים לטעון, אתה יודע, קווה נורא אוהב את זה. רוצים לטעון שבגלל שהעולם היה, הרי הזמן רץ הרבה יותר מהר כשהמסה צפופה, אז בעצם כשאתה מתרגם את זה למונחים של היום, זה יוצא 10,000 שנה, נגיד, של העולם, פחות או יותר. ובעצם בגיל האמיתי, הפיזיקלי, זה מיליארדי. אוקיי? לא משנה, כל מיני תירוצים כאלה, אני לא נכנס לזה אפילו, אבל אני רק אומר, אפשר למצוא לזה אפילו איזשהו סוג של היגיון. פשוט המאובנים באמת היו שם, היו דינוזאורים והם מתו והכל, כי אחרת איך העולם נברא. למשל, תחשוב על עץ. כשיש לך עץ, כשאתה מכיר אותו היום עם כל קליפות הפחמן, כן, הקליפות שנעידות על הגיל האבולוציוני שלו, הגיל הגיאולוגי שלו. אז אני אומר, זה עץ. כשאתה רוצה לברוא עץ מהסוג הזה, נגיד שבראת אותו עכשיו, יש מאיים. אתה מבין שבתוכו יהיו טבעות כאלה, כי אחרת זה לא היה עץ. וזה מה שנקרא עץ, כך נוצר עץ. כשהקדוש ברוך הוא בורא אותנו, נגיד, אנחנו היום מגלים שבתוך האדם יש, בגזע המוח, יש שכבות אבולוציוניות קדומות, שיצורים אבולוציוניים קדומים. וככה, עמוק בתוך גזע המוח זה שכבות יותר, ששייכות לשלבים מוקדמים יותר באבולוציה, והשלבים החיצוניים זה איכשהו, יש שם טביעות אצבע של התהליך האבולוציוני. עכשיו, בהנחה שכל הדברים האלה יש להם חלק בתפקוד של האדם. האדם שהוא בנוי באופן כזה, זה האדם שאנחנו מכירים. אין אדם אחר. אם זה לא היה שם, לא היינו מה שאנחנו מכירים, היינו משהו אחר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא בני אדם כאלה, הוא צריך לברוא אותם כך. הוא צריך לברוא אותם עם כל השלבים האלה, כי זה מה שנדרש לנו בשביל התפקוד הפונקציונלי שלנו. אז אנחנו מבחינתנו נותנים לזה פרשנות היסטורית. היו תהליכים אבולוציוניים, ואנחנו נוצרנו מאלה, ואלה נוצרו מאלה, וכן הלאה. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לברוא בן אדם, כך בורים אדם. אין דרך אחרת לעשות אדם כזה. אדם כזה, בנוי כך, אין צורה אחרת. מה תעשה, עץ בלי טבעות? בלי טבעות, הוא לא יהיה עץ, הוא יהיה משהו אחר. אז אתה בורא אותו כבר כשהוא נראה ביותר, אבל אני לא רוצה להגן על התיאוריה הזאת, כי אני לא כל כך מוטרד מהקושי גם. אז לכן זה לא מפריע לי, אבל אני אומר,
ברמה... אתה מוטרד מהקושי?
מה?
למה אתה לא מוטרד מהקושי?
כי בסדר, זה לא בין 6,000 שנה, מה הבעיה?
אני לא מבין איך מישהו יכול לטעון שהיום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שבזמן הזה אין עדיין שמש, אין עדיין שעון אסטרונומי שנקרא שמש.
שפה
נכוניסטית. איך אפשר לטעון שהדבר הזה זה 24 שעות שלנו?
שפה נכוניסטית, מה הבעיה? אתה מתאר את זה במונחים של עולם
שבו יש... מה פתאום לדמיין שהדבר הזה לקח 24 שעות שלנו? כשאין איזה שום משמעות הרי.
שומרים יום, ערב ובוקר, זה 24
שעות. אבל אין כדור הארץ שמסתובב.
לא, עוד פעם, אני אומר, הסתכלות אנכרוניסטית.
אז מה, היה שלב בבריאה שלקח 24 שעות בדיוק על השעון כשאין בטבע שום שעון אסטרונומי כזה עדיין?
לא, זה הפוך. למה בבריאה השעון הוא 24 שעות? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיום יהיה 24 שעות. לכן הוא ברא את השמש מסתובבת בתדירות כזאת. או אנחנו בעצם מסתובבים בתדירות כזאת.
הוא מבחינתו ידע כבר ביום הראשון.
הוא רצה יום של 24 שעות, זאת הייתה התוכנית שלו. אז הוא הכניס את זה באסטרונומיה גם, הכל
תוכנית.
לא הכריח אותו כלום, זה מה שהוא רצה. שום דבר לא הכריח אותו.
הכל כדי שהמילה יום תתפרש כמו היום שלנו.
אני שואל אותך, למה השמש מסתובבת אחת 24 שעות?
כדור הארץ,
כן. למה? למה לא 28 שעות? למה לא 100 שנה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה 24 שעות, לא? בהסתכלות המסורתית, אני אומר. בסדר, אם הוא החליט שהוא רוצה שיום יהיה 24 שעות, אז מה אכפת לו שאם אין שמש? גם בבריאה, היום הוא 24 שעות. הוא מתאר לנו את זה בשפה של ערב ובוקר, כי הוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו כבני אדם שכבר חיים בעולם שבו יש אסטרונומיה פעילה. אז הוא, באיזה שפה הוא יתאר לנו את זה, גם שעה לא הייתה, אז לא הייתה משמעות למושגים האלה, אז בסדר, אז הוא אומר לנו, בסדר, אבל כשאני מסתכל שם, אז זאת השפה שאני מתאר.
זה נראה
רחוק מאוד. אוקיי, לא חשוב, זה גם
להסתכל. אני חושב שעל התזה הזאת צריכים להגן, ולא על התזה...
לא חשוב.
שיום יכול להיות
חוק. זה מה, אז הם יגנו על התזה הזאת בזכות המסורת, כי כך קיבלנו במסורת. לא חשוב, אני לא... אני חושב שאלה אם זה נכון או לא, אני מנסה להסיב את האלטרנטיבות.
איפה המסורת שלנו מתחילה את ה-5,700 שנה?
בסדר, אז אתה כבר נכנס...
מהיום השישי?
בסדר, אתה כבר נכנס ליישובים, אני משלם, גם אותי זה לא מטריד, לכן אני אומר, איזה זה מטריד אותם, והם חושבים שהמסורת חייבת להתפרש כפשוטה, וזה 5,700 מרגע הבריאה, וחזל, הרי מדברים על זה, זה 5 ימים לפני ראש השנה, ראש השנה היה יום שישי, אז 5 ימים קודם, ואתה עושה חשבון, הלוח בנוי על החשבון הזה, מתי תלו את השמש ומתי היה המולד, וזה, שם יש הנחות, גם של חזל וגם של הראשונים, שמדובר על 24 שעות. זה לא רק במובן של פרשנות הטקסט, אלא עושים בזה שימוש. מה נראה שם? מבחינתי זה לא חשוב, זה שימוש במיתוס. בדיוק, זה לא מודל. בדיוק. בסדר, אבל יש כאלה שמוטרדים מזה, אז הם בונים את התמונה הזאת. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אז אני חוזר לברויר. אז ברויר בעצם אומר שיש 4 צורות הסתכלות עקרונית, או 3 בעצם, כרביעי זה משהו אחר קצת, אבל 3 צורות הסתכלות, אין פרשה אגב שחוזרת 4 פעמים, ב-4 צורות שונות. שום פרשה בתורה. אז אין פרשה שמערבת את כל 4 התעודות. ככה הוא כותב, אני לא... עוד פעם, אני מכתב את זה. רק 3 לכל היותר. או פרשה שמופיעה רק בנקודת מבט של תעודה אחת, או 2 תעודות, או 3. אין, הרביעית זה משה רבן, ספר דברים בעיקר, זה משהו אחר. אז הטענה היא שבעצם יש צורות הסתכלות שונות על הפרשה. והקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נאמץ את צורות ההסתכלות האלה. או נדע שיש כמה צורות הסתכלות על המצווה הזאת או על האירועים האלה, ולכן הוא בעצם עשה את העריכה של עזרא הסופר. מה שעזרא הסופר רצה להשיג, לפי התמונה המחקרית, בעצם הקדוש ברוך הוא כבר רצה להשיג, והוא כתב את התורה לפני מעמד הר סיני באופן הזה, כדי להשיג את ההסתכלות המורכבת הזאת. ואז ברויר בעצם רוצה לטעון שאפשר לאמת את ביקורת המקרא על קרבה וכריה, השארת התעודות, את הממדים הטקסטואליים שלה, זאת אומרת שזה מורכב מארבע תעודות, וזה מבט כהנים, וזה מבט וכו', ובלי הפרשנות ההיסטורית. אז התעודות לא חוברו בבית ראשון, לא נערכו על ידי עזרא הסופר. זה לא, זה כבר ההשלכה ההיסטורית. הכל ניתן בסיני, על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל כל המשמעויות הטקסטואליות בעינן עומדות. זאת אומרת, כל ביקורת המקרא על קרבה וכריה אתה יכול לאמת, כיהודי מאמין. זה רווח אדיר מבחינה הזאת, כי כמו שאמרתי קודם, השכל הישר נדמה לי באמת רואה שיש פה איזשהו סכר מורכב. וכמו שאמרתי גם קודם, ההשערות ההיסטוריות, לא הטקסטואליות, הרבה יותר ספקולטיביות. זאת אומרת, אם, על זה אני מוכן לוותר בלי הרבה מחיר.
למה בכל תיאום מתן תורה זה לא מובן? אם זאת האמת, שנכתבו פרשיות, וזה לא היה...
אנחנו קיבלנו את התורה כמו שהיא, למה זה עוד כתוב? אנחנו קיבלנו את התורה כמו שאתה מכיר אותה היום, בהר סיני. אז הוא בשמיים, כתב 4 תעודות, חיבר אותם, ערך אותם, אני לא יודע אם הוא עשה את זה בסדר, אבל זה כל העבודה הזאת הוא עשה. עכשיו הוא נותן לנו את התורה כמו שהוא נותן לנו, כמו המסורת הרגילה שאומרת, קיבלנו את התורה, אות, כמו שהיום.
ואיפה הגיעו 4 פרשיות לארץ?
קודם כל הוא נתן את התורה, זאת אומרת. כמו שההסתכלות המסורתית.
כפי שהיא כתובה במתן תורה, היא לא מביאה לידי ביטוי 4 פרשיות.
לא, כן, היא כן מביאה. במתן תורה כבר ניתנה התורה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. תוציא מהארון, זה ניתן להר סיני.
הוא מתחכב את 4
פרשיות. להר סיני. זה היה עבודת העריכה שנעשתה בשמיים, כאילו, לפני שניתנה התורה. כל זה עשה הקדוש ברוך הוא שהוא כתב את התורה.
מה, כולל אירועי השנת ה-40?
אז זה בכלל שאלה. זה סתם שאלה, זה כבר מפרשים מדברים על זה. איך יכול להיות שהתורה מתארת אירועים שהיו אחרי מעמד הר סיני? בפרט מותו של משה, אז על זה הגמרא מפורסמת, כן, שיהושע כתב, משה כותב בדמע, בסדר, אז זה כבר פרשנים מדברים, אבל ברמה העקרונית, אז כן, הקדוש ברוך הוא עשה את כל העבודה, כמו בתמונה המסורתית, הוא ערך את זה, אבל הכל זה עם 4 תעודות ו4 הסתכלויות. אגב, יש, הרב ברויר יצר מזה תמונה מאוד מעניינת, והיא לגמרי מקבילה לדוגמה שהבאתי בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, על הלב והעשה. היחס הוא בדיוק אותו דבר, כי זה יפהפה. בגלל שהרבויר בעצם רוצה לטעון איפה הוא הולך צעד אחד הלאה מהמחקר. הוא רוצה לטעון שאם זה כך, פירוש הדבר שזוויות המבט השונות האלה כולן נכונות, והן צריכות בעצם להראות ביחד את התמונה הכוללת שלנו על התורה. זה חוקר לא עושה. חוקר אומר, זה שייך לתעודה הזאת, זה שייך לתעודה הזאת. הוא עשה את הארכיאולוגיה של הטקסט, הריבוד הטקסטואלי, פיינח אותו, וזה הכל. מבחינתו זה טקסטים נפרדים, סופרים, אבל כל אחד מנקודת מבט אחרת. עכשיו, הרב ברויר לוקח בדיוק מה שאני עשיתי עם שמש, עם המאמר של אהרון שמש, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא לוקח את הפיינוח המחקרי, שנעשה בצורה שיטתית ומסודרת, פחות או יותר.
מושפית ומושפת
הצורה. בדיוק. עכשיו הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה המשמעות. בוא נעשה סינתזה של כל העניין הזה, שזה בדיוק ההסתכלות המסורתית. זה בדיוק אותו מבנה. ועכשיו יוצאים דברים מרתקים, באמת מרתקים. זאת אומרת, אפשר להתווכח על התיאוריה של הרב ברויר, ויוצאים איזה דברים יפהפיים, וזה מסביר כמה וכמה חז"לים מאוד תמוהים. אז הטענה שלו שגם חז"ל הסתכלו ככה. זה לא מעניין. ככה הוא טוען. אתן לכם רק דוגמה שהזכרתי אותה מאחיין שלו, אינשקי, היום פרופסור לתלמוד בבר אילן, אז היה בחור מאוד צעיר, הזכרתי עכשיו את המאמר הזה כבר, והמעיין בתפשין למדזיין, יש לו סדרת מאמרים על פשט ודרש. הוא היה בחור בן 19.
אבל תורת הבחינות של הרב ברויר משנות ה-50.
כן, רק מביא דוגמה, הוא הודות שלו. מביא דוגמה שהוא הביא שם את ה... אני לא יודע בדיוק אם התורת הבחינות האלה, אבל בסדר, אבל זה היה לפני, כן, זה כבר היה קיים. אז הוא אומר ככה, למשל, אתן לכם דוגמה שאני זוכר שמה. טוב, עין תחת עין, למשל. עין תחת עין, אז חז"ל דורשים ממון. הפשט, כמובן, הוציא את העין, עין תחת עין. כן? אז תחת, זה גזירה שווה, זה ממון. אז הוא אומר, אז למה התורה לא כותבת? ממון תחת עין. למה היא מבלבלת אותנו? לא, כי יש שתי בחינות, כמו של ברויר. יש את הבחינה של הפשט ויש את הבחינה של הדרש. שתי צורות להסתכל על הפרשה הזאת. עכשיו, בניגוד לחוקר, שיגיד, אוקיי, יש את ההסתכלות הפשטית, זה שייך למקור A. ההסתכלות המדרשית שייכת למקור B. יש הסתכלויות שונות, יש ויכוח פה. בסדר, זה מחלוקת או שתי תפיסות. הלומד המסורתי אומר, לא, שתי התפיסות נכונות. זה שתי תפיסות, זה עדיין שתי תפיסות. מקבל לגמרי את מה שאומר החוקר. זה שתי תפיסות, אבל מבחינתי שתיהן נכונות. כשאין כתב משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, לא בבתי מדרש שונים או זוויות מבט שונות. ואז את הכל כתב הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נסתכל בשתי התפיסות האלה יחד. זה מה שהוא רצה כשהוא חיבר את התורה. ואז מה זה אומר? דוגמה. חז"ל אומרים, אחת הדעות, זה לא נפסק בגבל ההלכה, אבל אחת הדעות זה שהם משלמים בעינו של מזיק, שמים בעינו של מזיק, לא בעינו של ניזה. הם משלמים את דמי העין של המזיק, לא את דמי העין של הניזה, זה נורא משונה. אתה מפצה אותו, פיצוי עבור ל... לפי שומת הנזק, זאת אומרת, עשית לו הנזק של העין שלו, תשום, כמה שווה העין שלו, מה פתאום לשלם את דמי העין שלי? אז הוא אומר, אינשקה, מאוד פשוט, עין תחת עין כפשוטו, צריך להוציא לך את העין, חוץ מזה יש את המדרש, המדרש אומר, לא מוצאים את העין, לוקחים ממון, בסדר, אבל למה כתוב הפשט? הפשט אומר שאתה רוצה את העין שלי, והפשט נשאר בעינו, הוא גם מחייב.
אין הערכה עם העין.
בדיוק. ואז הוא אומר, בוא נחבר את שניהם, התמונה הכוללת היא שניהם יחד. מה זה אומר? כנגד העין שלך מוציאים את העין שלי. זה הפשט. והמדרש אומר, כן, אבל את העין שלי לא באמת מוציאים, אלא לוקחים במקום זה כסף. אבל כסף תמורת העין שלי, לא תמורת העין שלך. וזה בדיוק החיבור של הפשט והדרש. פשוט להסתכל על שתי צורות המבט האלה, ולהגיד, התמונה הכללית היא שניהם יחד. זה לא ויכוח. חוקר יגיד זה ויכוח. אלה חושבים שצריך להוציא עין, ואלה חושבים שצריך לשלם המון. הלומד המסורתי עושה סינתזה, דיברנו על זה של חוכמה בינה דעת. הם עושה סינתזה בין האופציות שהמחקר עצמו מעלה. לכן אמרתי שיש פה איזושהי השלמה מסוימת. להפך, המחקר מאוד עוזר ללימוד המסורתי אם אתה מוכן לאמץ אותו. רק אחרי זה לחשוב מה הבחינות השונות שהמחקר מפריד ביניהן, מה הן אומרות, והאם אפשר לעשות ביניהן סינתזה.
אבל גם אחרי שעשיתי את הסינתזה, זה לא כל כך הגיוני.
למה?
קחת לשום את העין של מי ש...
לא.
מוציא לך את העין, מה היגיון?
מבחינת דיני השניקים.
מה?
שזה כופר, זה עונש, זה לא תשלום פיצוי.
זה לא תשלום פיצוי?
לא, לא עונשי.
זה לא תשלום נזק.
תשלום עונשי. גם ברמב״ם כתוב בכמה מקומות שתשלומי נזיקין זה עונש. אין פיצוי.
אין פיצוי?
אין דמים לבן חורין. אין דמים לבן חורין, עכשיו בנאדם שנרצח, לא משלמים פיצויים למשפחה. למה לא? כי בעבירות הפליליות האלה אין מימד אזרחי. בתפיסה הלכתית. זאת אומרת, זה רק תשלום עונשי, כמובן שהעונש כבר, כסף הולך לנפגע, וזה גם מפצה אותו, אבל בסיסית זה תשלום עונשי.
יש לזה גם משמעות מוסרית מאוד עמוקה. כי כשאתה נותן כסף תמורת נזק, פיצוי כספי, אז האדם נמדד כבית חרושת, כמשהו פונקציונלי. כן, אז יש...
כמו שילומים שהתנגדו לזה, שמה, רוצים לקבוד בקטע
בקטע בקטע שהם עושים. לא, האדם הוא לא דבר שניתן לשום אותו באופן.
כן.
ואתה גם זוכר כל הזמן שבעצם היה ראוי לפגוע בך באותו אופן כמה. גם כשאתה נותן את ה-50,000 שקל לדמי עין שלך, אתה אומר, זה כפרה על העין שלי.
בעצם אתה רוצה את העין שלי, כי זה כלילי, זה לא אזרחי. זה בעצם הדרך להעניש אותי. זה לא הדרך לפצות את השני. אז ברמב״ם אגב, הוא מביא גם את הרמב״ם הזה, אם אני זוכר, נכון? ברמב״ם הזה התקשו הרבה אחרונים, כי ברמב״ם נראה שזה כנס או כופר או משהו כזה, אבל בגמרא בפשטות זה ממון, תגיד.
ואני זוק יישאר ללא פיצוי?
לא, התשלום העונשי הזה ילך לניזק. זה הפיצוי.
החישוב שלו הולך בקטע...
כן, לא, לא רק החישוב, לפי התפיסה הזאת גם המהות. אבל תכלס יהיה גם פיצוי, כי הכסף לא ילך לבית המקדש, הוא ילך לניזק.
זה מזכיר משפט שהרב אמר בשיעור הקודם, שיצא לנו שלא תעמוד דלם ואיך, מה שהתורה רוצה זה שאני לא אשאר אדיש.
כן.
לא כל כך אכפת לנו מה יקרה עם מהות. זה לא עניין להציל אותו, זה עניין שאני לא אשאר אדיש.
כמו שטואנוסוס שואל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, אמרו לא מפרנס אותם. וכדי שאנחנו ננצל בהם מדינה של גיהנום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול גם הוא להציל אותו אם הוא רוצה, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה שאנחנו נעשה את פעולת ההצלה, או אנחנו ניתן את הצדקה, או משהו כזה. בכל אופן, אז דוגמה נוספת אולי, יש גם דרשה מאוד משונה במסכת קידושין. התורה בפרשת משפטים מדברת על עבד נרצע, היא בעצם אומרת ועבדו לעולם.
רגע, רק שנייה, עוד שאלה עם העין. אבל יש בכל זאת אסכולה בחז"ל שאומרת שהשומה תהיה לפי עינו של הניזוק.
ברור, זה להלכה.
מה?
להלכה זה לא נפסק שזה עינו של הניזוק, זה עינו של הניזוק.
אז איך זה מתיישב עם
זאת בידה? אז הוא מסביר את זה שם, גם אני מביא את זה, כי שם קל יותר להראות את זה. בשני צריך להיכנס לכל הרמב״מים האלה. כדי להראות שזה באמת תשלום עונשי ולא תשלום נזיקי. אבל, או לא פיצוי. אבל אני מביא את זה רק כדוגמה כדי להראות את צורת החשיבה. עכשיו, דוגמה נוספת, גם כן שהוא מביא אותה שם, הוא מביא כמה דוגמאות שם. יש בפרשת משפטים כתוב שאם העבד לא רוצה לצאת, ועבדו לעולם. הוא נשאר לעולם, העבד, אחרי 6 שנים הרי העבד עברי יוצא, אם הוא לא רוצה לצאת, ועבדו לעולם. בפרשת בהר כתוב שעבד מרצה יוצא ביובל. לא לעולם. מגיע שנת היובל, כל העבדים יוצאים. Okay? אז חז"ל דורשים את זה במסכת קידושין, לעולמו של יובל. עבדו לעולם, מה הכוונה לעולם? לעולמו של יובל. יש פה משחק מילים, מה זה לעולמו של יובל? בכלל לעולם, אחרי זה אומרים שיוצא ביובל, לעולמו של יובל. אמרת מילים ונשארת בחיים. יש פה סתירה, מה אתה עושה עם הסתירה הזאת? אז הוא מציע הסבר נפלא בעיניי. הטענה שלו זה שעוד פעם, זה שתי תעודות, זה שתי בחינות. כשעבד מרצה מבחינת דיני הקניין, העבד הופך להיות עבד עולם של אדונו. נפקא מינה, קניין עולמי הוא גם קניין הגוף. קניין זמני, לפחות לפי רוב הראשונים והאחרונים, קניין לזמן הוא קניין פירות, הוא לא קניין בגוף. זאת אומרת, אם יש, למשל, קרקע ששייכת לי 5 שנים, אחרי 5 שנים היא חוזרת לבעליה המקוריים. אבל הוא מכר לי אותה לגמרי, זה לא הפקרה. מחירה 5 שנים. בסדר? מה ששייך לי זה רק הפירות, לא הגוף של הקרקע. אסור לי לעשות חפירות שעושות את הקרקע וכל הדברים כאלה. למה? כי קניין לזמן הוא קניין פירות. יש רם בדברים, בדף כפתד ובגיטין ועוד מקומות. ככה זאת הגישה המקובלת, לא כולם עושים את זה, אבל זאת הגישה המקובלת. לעומת זאת, קניין עולמי הוא קניין הגוף. אם זה שלי לעולם, אז הכל שלי, הגוף שלי, קניין פירות הכוונה באופן עקרוני זה בעלות על השימושים, לא על הדבר עצמו. והגוף זה להיות בעלים על הדבר עצמו. שההשלכה המעשית זה שאם אני יכול להרוס את הגוף, אני אשתמש פה באופן שהורס אותו. אז הוא אומר כך, בעצם מבחינת הקניין שיש לי בעבד, זה קניין לעולם. העבד לא רוצה לצאת, הוא נשאר עבד עולם. השלכה, גופו קנוי. יש לי קניין בגוף, זה קניין עולמי, זה לא קניין לזמן. זה פרשת משפטים. פרשת משפטים מתארת את המבט המשפטי, את המבט של דיני הקניינים, הוא נשאר לי עולמי.
אולי זאת המשמעות של הרציעה. עשיתי משהו בגופו. לבטא את העובדה
שעכשיו אני הבעלים. כן, יכול להיות. עכשיו, באה התורה בפרשת בהר. פרשת בהר לא עוסקים בדיני עבדים ודיני קניינים, עוסקים בדיני יובל. היובל זה עניין סוציאלי, זה לא עניין של דיני קניין. זה עניין שאומר, אני לא מוכן כי לי כל הארץ. כמו שהגמרא אומרת, יובל הוא הפקעתא דמלכא. אומרת, הקדוש ברוך הוא מפקיע את כל הרכוש של בני האדם, קרקעות ועבדים, לא כל הרכוש של הקרקעות, כל הנכסים, דלו ניידי, הוא מפקיע אותם ומחזיר את המצב לקדמותו ביובל. למה? עניין שלו, זה לא קשור לזכויות שלי בהם. אתן לכם דוגמה. נגיד, אם אני מכרתי לעידו קרקע ל-10 שנים, אז אמרנו זה קניין לזמן, ולכן זה לא קניין הגוף, זה רק קניין פירות. הגוף נשאר שלי, אוקיי? עכשיו נגיד שאני עשיתי משהו אחר, אני מכרתי לעידו את הקרקע לעולם. עכשיו בא המלך, אחרי 10 שנים, ומפקיע את זה ממנו. לצרכים של, לא יודע, לשלול שם דרך. צריך את זה לצרכים ציבוריים. מלך יכול להפקיע. במקום שיש צורך בזה. האם עידו היה בעלים על הגוף ב-10 שנים שזה היה אצלו? לזמן, אחרי 10 שנים הרי הפקיעו לו את זה.
במקרה השני כן, במקרה הראשון לא.
למה במקרה השני כן? כי הקניין שעשיתי הוא קניין עולמי. הקניין לא אמר מראש יש לך זכויות ל-10 שנים. קניין לזמן זה קניין שמעצם הקניין הוא מותנה, אתה יש עד רק לזמן. אז הקניין הוא קניין תלוש, קניין חלקי. כאן אני מכרתי לך לגמרי, את כל מה שיש לי מכרתי לך. אחרי 10 שנים, המלך גם היה יכול להפקיע את זה ממני, כמו שמפקיע ממך, זה לא קשור.
ההפקעה היא של קניין הגוף שלך.
בדיוק, בדיוק. אבל ההפקעה לא מונחת בעצם המחירה. זה לא שהמחירה הייתה ל-10 שנים, המחירה הייתה לעולם. אחרי 10 שנים בא המלך ומפקיע. אז שם ברור שזה קניין הגוף, נכון? זה מה שאומרת התורה. התורה אומרת לבעלים, יש בעבד שלו קניין הגוף לזמן. קניין הגוף לזמן. איך יכול להיות? הרי קניין לזמן הוא לא קניין הגוף. זה כמו הפקעת אדמה כזה. מה אומרת? שיובל הוא הפקעת אדמה כזה, יותר כזה. מה זה אומר? שבעצם יובל צריך להבין, הוא לא מדיני הקניין של עבד. זה ממש השני דינים של רב חיים. מדיני קניין, העבד הוא שלי לעולם. מדיני יובל, הוא יוצא ביובל. אבל זה לא בגלל שלי אין זכויות בו אחרי היובל.
זה קצת אחרת, כי כשהמלך מפקיע, כשאני מוכר, אני עוד לא יודע שהוא יפקיע.
לא, פה אתה יודע.
אתה יודע מראש שיפקיע.
אתה יודע, ולכן זה יבוא לידי ביטוי גם במחיר, יותר מזה, הגמרא אומרת. זה בא לידי ביטוי במחיר.
כן, אבל זה מראש קובע את זה מוגבל בזמן.
כן,
אני
אומר, זה אפילו בא לידי ביטוי במחיר, זה שהיובל מפקיע. כי כשאני מוכר לך קרקע, ואני יודע שיש יובל עוד 5 שנים, או אם יש יובל עוד 49 שנה, המחיר של הקרקע יהיה שונה. מה אומרת? זאת אומרת, ברור שאנחנו יודעים מראש שיהיה יובל, אבל ההגדרה המשפטית של היובל היא אחרת. זה הפקעה. זאת אומרת, אני מוכר לך את כל מה שיש לי. אחרי זה הקדוש ברוך הוא לוקח, הוא מוכר ומחזיר לי. זה הוא עושה, אני, את המחירה הייתה מחירה מוחלטת. זה המחירה לגמרי. זה מה שהוא רוצה לומר. זאת אומרת, הוא בעצם רוצה לומר שפרשת משפטים ופרשת בהר זה שתי תעודות, או שתי בחינות. כל אחת מהן מתארת בחינה אחרת של העניין. יש בחינה של דיני הקניין, מבחינת דיני הקניין, העבד רוצה להישאר שלי, אני רוצה לקנות אותו, קנינו אותו, הוא שלי לגמרי, שלי לעולם. פרשת בהר היא לא קשורה לחושן משפט, היא קשורה ליורי דעה בכלל, לשביעית, למצוות הפלויות בארץ. זה בכלל לא קשור לעניין המשפטי. אלא מה? יש כלל כזה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן שיהיה קניינים עולמיים. אז מגיע היובל, הוא מפקיע את כל הדברים. אוקיי? אז בעצם שתי הבחינות האלה, עוד פעם, כמו עין תחת עין. מתחברות ויוצרות תמונה אחת. כי התורה לא יכלה להגיד לי את זה באופן אחר. התורה אומרת לי, תראה, יש לך קניין הגוף לזמן, בעבד. ואת הרעיון הוא שהוא שלך לגמרי, אבל דע לך שהוא יופקע ממך ביובל. ואת זה אי אפשר להגיד, אלא אם כן כותבים שתי פרשיות שונות, שכל אחת כאילו במבט שלה הוא מבט מוחלט, היא לא יודעת על הפרשה השנייה. אני, כמי שקורא את התורה כמכלול, מבין ששתי הפרשיות שתיהן אמיתיות, שתי זוויות המבט הן נכונות, ואת התמונה אני יוצר על ידי סינתזה של שתי נקודות המבט. והקדוש ברוך הוא רצה שאני אפיק או אסתכל על, על, על הסוגיה מכל נקודות המבט. לכן הוא כתב את זה ככה. זה מאוד יפה. יש שם דברים שמסבירים חזלים בצורה מבריקה. ממש. זה להכניס את רב חיים לתוך ביקורת המקרא בצורה פשוט. זה מעשה מלאכת מחשבת למדנים.
זה הספר של הרב בויר.
זה לא ספר מסוים, יש לו כמה ספרים, אבל הספר שממסה את זה הכי טוב ממני נקרא תורת הבחינות, שיצא בגוש עציון על ידי תלמידה אז כבר.
אבל
מה שרב כתב?
אינשקר עוד בוער,
לא, אינשקר כתב מאמרים שהם מדברים על פשט ודרש, אבל הוא מכניס שם בעצם את התפיסה של הדוד שלו על ביקורת המקרא.
אבל מה שרב התפעל עכשיו זה מבוער?
בורר שאינשקייך הוא אחד האשכנזים, יש כל מיני, לא רק אינשקייך, זה אני פשוט זוכר את המאמר שלו, אבל הרבה אנשים הראו כל מיני דרשות, ואיך, איך אנחנו, איך באמת עושים סינתזה של שתי צורות ההסתכלות האלה? כי תבינו שבאמת ההסתכלות המחקרית היא מאוד יבשה, ומשאירה את, היא מאוד אנליטית, זאת אומרת היא מאוד מפרידה, ושם דיברתי בפעמים הקודמות. זה פרשה שרואה את זה ככה, זה פרשה שרואה את זה ככה, וזה הכל, זה שתי פרשיות חלוקות, הן סותרות, את זה כתב עזרא ואת ההוא כתב יאשיהו. זה לא קשור, זה שני דברים סותרים. כשאתה נשאר ככה, אתה נשאר עם תעודות קרועות, זה שמישהו חיבר לך, אז מה המשמעות שהוא חיבר לך? זה סתם. טוב, אבל המשמעות של החיבור, את זה חוקר לא שואל, כי לא אכפת לו מה המשמעות של הטקסט. הוא דן בעובדות השפיטות, מה אני יכול להגיד לך על הטקסט באופן אובייקטיבי, אוקיי? ולכן עכשיו בא בית המדרש ואומר, אוקיי, בוא נרוויח מהעבודה המדעית הזאת, כן? אנחנו ככה שבועים שזה כבר מגיל שנתיים. החוקר בא באיזה מבט רענן, שאנחנו, קל לנו לפספס אותו, הוא פתאום רואה שזה שילוב של כמה טקסטים. אז בוא נשתמש במה שהוא עושה, זה הרי משכנע, זה, יש פה, יש איזו עוצמה טיעונית להשארת התעודות הזאת. זה לא דבר שאתה יכול להתעלם ממנו סתם. אבל תראה פתאום שאתה מציע לעשות סינתזה, ולסינתזה הזאת יש השלכות. פרשניות, זה לא סתם להגיד אוקיי, אז קיבצתי את הכל וזהו, לא, קיבצת את הכל ולכן אתה פתאום מגלה אוצרות, ממש אוצרות, זה דברים נהדרים.
ויש לו גם שילוב של ארבע פרשיות, כלומר סינתזה של הארבע?
אין בכלל ארבע, בתורת התעודות אין פרשה שמופיעה מארבע זוויות. פשוט אין, לא, אין דוגמה כזאת בתורה. יש פרשיות שחוזרות בתעודה אחת, שתיים או שלוש. כי הרביעית זה משה רבנו, זה מבט אחר, זה משהו אחר. אז בעצם יש אגב יש מאמר של יהודי בשם יוסי אביבי למד בגוש גם כן ומעלי זור ראשון השני שהוא התעסק בקבלה כבר בגוש עצמו הוא כל הזמן התעסק רק בקבלה ועד היום הוא שם מומחה מאוד גדול לקבלה והוא יש לו חיבור שאני יש לי כתב יד זה לא פורסם לא יודע למה אבל הגיע אליי כתב יד שלו סטנסיל כזה ששם הוא טוען שארבעת התעודות האלה זה בעצם ארבע בחינות קבליות. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה נמד. והטענה שלו שבעצם כל נקודת מבט כזאת מתאימה לאיזשהו עולם קבלי. הוא מנסה להראות באופן, אגב הוא איש עם מודעות מחקרית מאוד למרות שהוא לומד כאילו מסורתי אבל הוא מוכר גם בעולם המחקר של הקבלה. ויש לו מודעות, הוא עושה את זה שיטתית, אבל זה לא וורט. הוא מראה בעצם באופן מאוד צמוד לטקסט, איך שכשאתה משחזר את התעודות, כמו שעושים את זה החוקרים, בתורת התעודות, אתה מקבל ממש מבט שמתאים למה שבקבלה נראה המבט של הצילות, או מבט של בריאה, יצירה ועשייה. זה מעניין, זה מעניין, גם שמות השם אגב, שמות השם זה, זה, זה זיהוי ברור, יש שמות ששאחיות כיבבתי זה הצילות. שם אתה רואה את זה בצורה מאוד ברורה, זאת אומרת, זה, בכל אופן, זה בכלל מרתק, כי זה בעצם אומר שיש פה באמת ארבע זוויות מבט שכולן קיימות, כולן נכונות, ואתה צריך להסתכל על, 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 על הסוגיות האלה באמת מכל נקודות, מכל זוויות המבט, כדי לקבל את התמונה הכללית. דיברנו פעם על אלו ואלו, אני חושב, נכון? שזבוב מצב ולא יקפיד, נימה מצב ויקפיד, שם על הגמרא בגיטין, יש ויכוח על פילגש בגבעה.
אלו ואלו.
כן, אלו ואלו לא הולכים חיים. הגמרא אומרת שם שביונתן ו... שם שני, אתה לא זוכר, התווכחו שם מה היה בפילגש בגבעה, למה הוא כעס עליה? אז זבוב מצא לה או נימה מצא לה? בסדר? אז שואל אחד, רבי יונתן פוגש את אליהו הנביא, שואל אותו באיזה סוגיה עוסק הקדוש ברוך הוא עכשיו? פילגש בגבעה כמובן. נו, ומה הוא אומר? יש לנו ויכוח פה על הארץ, מה קרה שם, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אבל יונתן בני אומר כך, ויושי הבני אומר כך, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל חס ושלום, בכי כספי ככמי שמיה. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה יש שם, הוא צריך אותנו בשביל הדעת. הוא אומר לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זבוב מצב לא יקפיד, נימה מצב ויקפיד. מה זה בעצם אומר? כשחושבים על המשמעות, זה המקום היחידי שבו הגמרא מסבירה מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה המשמעות? זה בדיוק תורת הבחינות. אבל זה בעצם אומר ששניהם צודקים חלקית. כל אחד תפס בחינה מסוימת של מה שהיה שם. התמונה הכללית זה שהיה גם זבוב וגם נימה. את הכעס הגדול שיצא שם הוא בגלל הצירוף של שתי הבחינות האלה ביחד. כל אחת לחוד זו תמונה חלקית, אף אחת מהן לא באמת מתארת את כל העניין. אם אתה רוצה להבין את כל מה שקרה שם, קח את רבי יונתן ואת רבי יושיע ביחד ותייצר מהם איזושהי סינתזה. ואז תבין את מה שקורה ביחד. זה ממש, נדמה לי, ממש הלוגיקה של הלימוד המסורתי מול הלימוד האקדמי. זה, כי זה בדיוק אותו דבר כמו שעשיתי בשיעור הקודם על לב ועשה. שהוא ממיין את התופעות, פה תפסו את עליו ועשה כך, פה תפסו את עליו ועשה כך, אבל שאולי, רגע, מה המשמעות לעניין? מה דומה בין שתי התפיסות האלה? מה, לעשות סינתזה בין הדברים. עכשיו, פה אתם רואים, למשל, כשדבר כזה של ברויר, כמובן מקומים את החוקרים. הם לא מקבלים את זה. עכשיו, למה הם לא מקבלים את זה? הרי השערות שלהם זה באמת, לאל פילה בקופה דמחתה. זה השערות מאוד פורחות באוויר, הדבר, הממד ההיסטורי, לא טקסטואלי. אז מתי זה חובר וכו', זה באמת פקולטיבי. אבל מצד שני, הם לא יקבלו דבר כזה. למה? כי זה... איך שופטים? בדיוק, זה לא במגרש שלהם. איך שופטים דבר כזה, אם הקדוש ברוך הוא כתב אולי... אם אתה מעלה השערה היסטורית, אפשר לבדוק אם זה מתאים לגישה שהייתה שם, אולי לבדוק, לא יודע מה, כתבים אחרים שנוצרו באותה סביבה, לראות אם יש קשר, איזה שאוב מאיזה מקום. אתה יכול לשחק עם זה על המגרש המחקרי, וזה בעצם שפיט. כמו שזה התחלתי את כל העניין, שפיטות. זה שפיט. אז נקודת המוצא הזאת בעצם מאלצת אותה להגיע לתמונה המחקרית. מצד שני, נקודת מוצא אחרת, מביאה אותי לתמונה של ברויר, וזה גם יכול להיות, אם אתה מאמץ את נקודת המבט הזאת. ולכן הכל שאלה של נקודת מוצא, זה לא שאלה של עובדות, הוא מאמץ את כל העובדות, זה בדיוק הנקודה. אז זה לא עובדות, זה רק פרשנות. ואני אגיד יותר מזה, הוא משהו קדום יותר. עוד בעיה שביקורת המקרא, כבר אני לא אספיק יותר מזה, אני רוצה לביקורת המקרא. עוד בעיה שביקורת המקרא מעלה זה כל מיני פסוקים שנראים פסוקים מאוחרים. עד היום הזה, פסוקים מהסוג הזה, כן. אלה המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. פרשת וישלח, סוף פרשת וישלח. איזה מלך בישראל? עוד לא היה מלך בישראל, אנחנו מדברים על התורה נכתבת, ניתנת בהר סיני. אין עוד מלך בישראל בהר סיני. אז הפסוק אומר, אלה המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. זאת אומרת, הוא כבר מתייחס לקורא שמבין שכבר יש מלך בישראל, והוא מתאר לו מה היה באדום, מי הם המלכים שמלכו לפני התקופה שלך. נכון? זה פסוק שהוא בעליל, פסוק מאוחר. או פסוק אחר, עד כן לא יוכלו בני יעקב את גיד אנשי עד עצם היום הזה. מה זה עד עצם היום הזה, או עד היום הזה, שהרבה פעמים עד היום הזה. זה פסוקים מאוחרים, או אז, למשל, בימים ההם אין מלך בישראל. זאת אומרת, אתה מדבר על קורא שהוא מבין שיש עכשיו מלך בישראל, אז אתה נותן לו הערה של האורך. אתה אומר, דה לך, הפרשה הזאת, בימים ההם, לא היה מלך בישראל. זאת אומרת, זו פרשה שנכתבת מאוחר ומתארת מאורעות מוקדמים. אז מי שכותב את זה צריך לכתוב הערה. זאת אומרת, דה לך, אז לא היה מלך בישראל, לכן איש הישר בעיניו יעשה או משהו כזה. זאת אומרת, כל מיני פסוקים כאלה שאנחנו עוד פעם רגילים להם, אנחנו לא רואים את זה בדרך כלל. אבל כשאתה מסתכל על זה במבט אובייקטיבי, זה באמת בעייתי. פסוקים מאוחרים. אז מה אומרים? המפרשים כבר הרגישו בזה. המפרשים הראשונים כבר הרגישו בזה. אז מה הם אומרים? זה פסוקים שנסתבים. בן עזרא אני מתייחס לזה וכולי. הרבי יהודה חסיד אגב כותב שזה גם פסוקים מאוחרים שנכנסו לתורה מאוחר. ותלמידיו. גם. יש פסוקים מאוחרים שנכנסו לתורה מאוחר. כותבים את זה ראשונים. ברמב"ן יש רמזים לזה, אבן עזרא כותב את זה על כמה דברים. מקומות אחרים הוא נלחם בשטף קצף נגד מי שרוצה לטעון טענה כזאת. מעניין. הרב יהודה חסיד כתב את זה בספר הציוני, שזה תלמיד שלו. גם כתב את זה, ורב משה פיינשטיין כל כך כעס כשפרסמו את ספר הציוני הזה, שהוא אמר, זה הכל זיוף, צריך לשרוף את הספר הזה, ומי זה הציוני הזה בכלל? ציוני הזה. זה הציוני הזה. אבל לא, במנשה הקטן, כן, הוא כבר... משני הלכות, הוא אומר, מה זאת אומרת, זה לא הציוני ידוע שאתה יכול לפסול אותו ככה, זה לא אחד הראשונים. קיצור, יש לזה מקורות שפסוקים מסוימים הם מאוחרים יותר, אבל רוב המפרשים לא מוכנים לקבל דבר כזה, שנוספו פסוקים מאוחרים בתוך המקרא. ואימא, יש לזה מכתב ברוח הקודש. אתה לא חוק ונתן את התורה בהר סיני, שהיא תהיה כתובה באופן שיוכל לקרוא אותה גם קורא בדורות מאוחרים יותר. אז הוא הכניס הערות נבואיות כאילו בשפה אנכרוניסטית.
כמו המאובנים.
כמו המאובנים, בדיוק, זה אותו דבר כמו המאובנים. אוקיי? עכשיו, ברור שדבר כזה חוקרים לא יקבלו אותו. כי זה לא שפי, זה לא ספקולציה. אבל מצד שני, מי שמניח שהקדוש ברוך הוא כתב את זה והוא יודע את מה שיקרה בעתיד, אין מניעה עקרונית שזה יקרה. עוד פעם, זה רק שאלה של נקודת מבט. זאת השאלה איזה... הנחת יסוד, מאיזה הנחת יסוד אתה יוצא, זה מה שייתן לך את התוצאה.
יש פגיעה בחופש הבחירה. לבני ישראל, לפי זה לא תהיה בחירה שלא יהיה להם מלך.
אוקיי.
זה עצמו מוצא.
תביא אותנו לידיעה בבחירה.
זה ההסבר שחושבים. בספר שופטים נאמר בימים מהם עם מלך ישראל. ספר שופטים לפי המסורת נכתב על ידי שמואל. ושמואל המליך שני מלכים במהלך חייו. והוא עורך את ספר שופטים באופן שמדגיש את הסיבות שבגללם.
אוקיי. אז אני אומר, גם פה עוד פעם נקודת המוצא מכתיבה בעצם את המסקנה. זה הנקודה. ועוד פעם, ואחד מפריד והשני, אז אומרים, הפסוקים האלה הם ככה, הפסוקים האלה הם ככה, כל אחד נראה במקום אחר. והשני עושה סינתזה. כל ההשוואות שעשיתי קודם בין ההסתכלות האקדמית ולא, החברים בעצם גם רואים אותם בגמרי.